יומא דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב', שורה אחרונה למטה, במילה מעיל. צבע תכלת מסוגל ליראת שמיים. מה הקשר? במסכת מנחות דף מ"ג עמוד ב', אומר רבי מאיר, למה התורה מצווה בציציות לשים פתילה של תכלת? היום לא בכל הקהילות נוהגים לשים את הפתילה הזאת, אבל כשזה ברור לכולם מהו התכלת, אז יש מצווה לשים פתיל תכלת בציציות. למה דווקא תכלת? למה לא צבע אחר? מפני שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע. הרקיע דומה לכיסא הכבוד. כשאתה תראה את הפתיל תכלת, תיזכר בקדוש ברוך הוא היושב על כיסא הכבוד. יראת שמיים. לפי זה מבאר הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, בעל מחבר הספר דגל מחנה אפרים, את הפסוק שהגמרא כאן מביאה, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, כמו שמיד נראה. אפוד, כתוב כמה מקומות, בלי וו, א' פ' ד'. כמה זה הערך המספרי של המילה הזאת? כמה הגימטריה? א' זה 1, פ' 80, ד' 4, סך הכל 85. כמניין פ'. אפוד, גימטריה פ'. מעיל האפוד מרמז על המעילה, על הפגימה שפוגמים על ידי דיבורים לא טובים עם הפ'. אומרת התורה, ועשית את מעיל האפוד. כותב דגל מחנה אפרים, את אותם דיבורים שלו לצורך, אפילו אותם, תעשה כליל תכלת, שיוכלל תכלת. מה זה תכלת? והיינו במקום הקדושה והיראה. למה תכלת מרמז על קדושה ויראה? כידוע, התכלת הוא בחינת יראה, כמו שהבאנו. הרעיון הזה מובא בהרבה ספרים, כאין זה. בעל שך הקדוש ועוד, חמדת הימים, מובא בהרבה ספרים הקדושים את הרעיון הזה שמעיל האפוד מרמז על הפה, לשמור על הפה, לדבר רק דברים טובים. מאוד מעניין שהגמרא במסכת ערכין דף ט"ז עמוד א' באמת מביאה שכל אחד מבגדי הכהונה של הכהן גדול מחפר על אבון אחר, ובדיוק המעיל מחפר באמת על אבון של הפה, על אבון לשון הרע. אותו בגד משמונת הבגדים של הכהן גדול, המעיל, היה בגד ארוך, שלמטה בשוליים היו פעמונים. תמיד כשהכהן גדול היה בא, היה נשמע קולו בבוא אל הקודש על ידי אותם פעמונים. אגב, זה גם הסיבה שהמעיל מחפר על אבון של הפה, כי הפה משמיע קול, והמעיל גם כן היה משמיע קול עם הפעמונים שלו. כל חוט שאיתו הרגו את הבד של המעיל, היה נהרג משני חוטים. וכל חוט מאותם שני חוטים היה הרוג משש חוטים. סך הכל, שש ועוד שש, 12. והגמרא כרגע דנה, מעיל 12 מנעלה, למדנו לאל, מיד אחרי המשנה, בעמוד שלפנינו, בדף עין א' עמוד ב', שהחוטים של המעיל היו הרוגים, היו טובים אותם מ-12 חוטים. כל חוט היה מ-12 חוטים. מנהלן, מאיפה המקור לזה? דכתיב, כתוב לגבי המעיל, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ועשית את המעיל, מעיל האפוד, למה זה נקרא מעיל האפוד? כי היו חוגרים את האפוד מעל אותו מעיל. היה עוד בגד מהשמונה בגדים שהיה נקרא אפוד, שהיו חוגרים אותו מעל המעיל. תעשה אותו כליל תכלת. אז פירוש פשוט כליל תכלת, כולו תכלת. אבל כליל זה גם מלשון גדיל. גדיל זה חוט שטובים אותו, שהוא שזור משני חוטים. וכל חוט וחוט זה צריך להיות הרוג משישה חוטים. איך אני יודע? כי כתוב כאן שזירה היא של תחלת, וכל חוט של תחלת הוא של שישה חוטים. מה הראיה? ויליף, לומדים גזרה שווה, המילה תחלת שכתובה כאן לגבי המעיל, מהמילה תחלת שכתובה מפרוכת, בפרוכת שהיה במשכן. מה להלן? בפרוכת בכל חוט היה שישה חוטים. אף כאן, כל חוט של התחלת זה של שישה חוטים. וכאן שזה כליל תחלת, הכוונה גדיל תחלת, שזה שני חוטים, שכל חוט הוא משל שישה חוטים, אז שניים כפול שישה, זה יוצא 12 חוטים. שואלת הגמרא, למה אתה לומד את הכמות של החוטים ששזורים בכל תחלת מהחוטים של הפרוכת, ונעלף מרימוניו, כמו שרש"י לא גורס את המילה שולב. הרימונים, דיינו, במעיל למטה, איפה שהפעמונים, היה גם רימונים, פעמון רימון, פעמון רימון. אותם רימונים היו עשויים מהריגה, גם כן מתחלת. וכל חוט היה של 8 חוטים. כמו שלמדנו את זה גם כן בדף עין א' עמוד ב', ראיה לזה. אז אם כן, מה להלן 8 חוטים? כמו שהחוטים שאיתם הרגו את הרימונים, כל חוט של התחלת שם היה של 8 חוטים. אף כאן, גם לגבי המעיל, כל חוט יש 8 חוטים. אז הגמרא מנסה לתרץ, שלמה ללמוד מתכשיט כלי? הרי אותם רימונים סך הכל קישטו את המעיל. אני מעדיף ללמוד דנין כלי מכלי. אני לומד את המעיל שהוא בגד, שהוא כלי, מהפרוכת שהוא גם כן כלי. ואין דנין כלי, אני לא דורש ללמוד למעיל שהוא כלי, מתכשיט כלי מהרימונים שהם סך הכל מקשטים את הבגד, את הכלי. שואלת הגמרא, אבל אל תשכח שהרימונים מקשטים את המעיל עצמו. אז אדרבה, עדיף דנין גופו מגופו, עדיף לי ללמוד כמה חוטים כל תחלת של המעיל, ללמוד מהרימונים של המעיל בעצמו, שהם היו עשויים משמונה חוטים. אז כנראה המעיל גם כן עשוי כל חוט משמונה חוטים. ואין דנין גופו של המעיל מהפרוכת שהיא כלי מעלמה. אז באמת אי אפשר ללמוד בצורה כזאת. באמת אי אפשר ללמוד שהחוט של המעיל היה כפול שישה על ידי גזרה שווה מהפרוכת. רק מאיפה נלמד את זה? היינו דאמרינן, זה מה שהגמרא אמרה, גם כן, בדף עין א' עמוד ב', הגמרא הביאה שכתוב בפסוקים שמדברים על ההכנה של בגדי הכהונה, כתוב שם 5 פעמים 6. וזה מיותר, אז דורשים מכל אחד מהם איזושהי דרשה. ומאחד הפעמים כתוב שם, שזה שכתוב 6 זה מיותר, זה בא לדרוש לשאר בגדים שלא נאמר בהם 6, איזשהו בגד מסוים שלא כתוב שהוא עשוי מ-6, אבל גם הוא עשוי מ-6. איזה בגד זה? הכוונה למעיל. שכאילו כתוב כאן, ועשית את מעיל האפוד כליל תחלת 6. עכשיו, אם כתוב 6, קודם כל זה אומר שזה עשוי מפשטן, כי 6 זה הכוונה פשטים. חוץ מזה, אנחנו יודעים שבגלל שכתוב 5 פעמים 6, אז כל פעם שהתורה כותבת 6, הכוונה שהוא הרוג משישה חוטים. אז אם כן, גם המעיל צריך להיות כל חוט שלו הרוג משישה חוטים, מכיוון שזה צריך להיות כליל, הכוונה גדיל, ששזור משני חוטים, וכל חוט הוא של 16, הכל 12 חוטים. הלאה, בהמשך הברייתא למדנו שהפרוכת הייתה הרוגה, והייתה שזורה מחוט שיש בו 24 חוטים. מאיפה המקור לזה? פשוט מאוד. כי הרי, זה הרי עשוי, הפסוק אומר, זה עשוי מתחלת, ארגמן, תולעת שני, שזה 3 סוגי גוונים של צמר, ו6, שזה פשטן. אז מכיוון שזה עשוי מ4 סוגי חוטים, וכל חוט עשוי מ6 חוטים, אז אם כן, 4 כפול 6, יוצא 24. 4 דשיטה שיטה, לא דינה ולא דיינה. אין בזה שום ערעור, אין פה מה לדון ואין פה מה להביא דיינים בעניין. עוד למדנו, חושן ואפוד, שזה הבגדים הנוספים של הכהן גדול. החושן זה היה הליבו, שהיה בזה 12 אבנים יהלומים, שהיה כתוב על זה השמות של השבטים. והאפוד זה היה מין סוג סינר כזה שהיה... היה לו כזה מין רצועה על הכתף, שהייתה מתחברת לחושן. כל אחד מהם היה כל חוט היה הרוג ושזור מ-28 חוטים מנעלן. מאיפה לומדים שזה 28? אז ככה, גם הוא, גם החושן והאפוד, הם גם כן עשויים מ-4 סוגי חוט. תחלת, ארגמן, תולעת שני ו-6. אז אם כן, יש לנו כאן 4 כפול 6, כמו שאמרנו לגבי הפרוכת. רק מה? כאן לכל חוט מוסיפים עוד חוט. דהיינו, מוסיפים חוט מזהב. אז כיוון שיש 4 סוגים, אז מוסיפים עוד 4 חוטים מזהב. זה מה שהגמרא פה אומרת. תכתיב, ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו. פה אתה מוסיף גם חוט מזהב. בנוסף, לתחלת ארגמן ותולעת שני ו-6, מושזר. וכיוון שכתוב 6, אז הוא אומר שכל אחד מהחוטים היה הרוג מ-6 חוטים. אז אם כן, יש פה 4 סוגים, שכל אחד מהם עשוי מ-6 חוטים, אז 4 כפול 6, 24. אז אם כן, 4 דשיטה שיטה, 24, ויש עוד חוטים של זהב, 4, ששזרו עם כל חוט, עוד חוט אחד מזהב. אז אם כן, אתה מוסיף ל-24 עוד 4, 28. שואלת הגמרא, מי אמר שעשו רק 4 חוטים מזהב? ואימא, זהב נע מ-6 חוטים, הרי כתוב 6. אז כמו שאת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, אתה עושה כל אחד מהם 6 חוטים, אולי גם הזהב תעשה 6 חוטים. מתרצת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא לגבי הזהב, חוטי הזהב, וקיצץ, כתוב מה? פתילים. אם היה כתוב רק פתיל, זה 1. פתילים, 2. ואת הפתילים האלה אתה מקצץ. אתה עושה מזה עוד, מכל אחד אתה עושה 2. 2 כפול 2, הרי כאן 4. רב אשי אמר, סיבה שנייה, למה החוטים של הזהב היו 4 ולא 6? אמר קרא, הפסוק אומר, וירקעו את פחי הזהב, שמהם עשו את החוטים זהב, וקיצץ פתילים, כמו שראינו קודם את הפסוק, את המילים האלה, ממשיכה התורה ואומרת, לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני, ובתוך השש. זאת אומרת, צריך שיהיה חוט זהב, שאתה משלב אותו, יחד עם התחלת, ארגמן, תולעת שני ו-6. בכל אחד מהם צריך שיהיה משולב זהב. עכשיו, איך היא נעביד? איך אתה יכול עם 6 חוטי זהב, לשלב אותם באופן שווה, ב4 סוגים, תחלת, ארגמן, תולעת שני ו-6, נאבד 4 דטרי טרי, מה תעשה? בכל אחד מהארבעה תשים 2 חוטים של זהב, זה לא יוצא 6. אבל לאותמניה זה יוצא 8, כן? 2 כפול 4 זה 8. מה תגיד? נאבד טרי דטרי טרי, בשני מינים, למשל בתחלת ובארגמן תשלב 2 חוטים של זהב, וטרי דחד חד, ובתולעת שני למשל ובשש אתה תשים רק חוט אחד מזהב, אז זה לא ייתכן. ועשית כתוב, שזה מלמד שכל החוטים צריכים להיות אותו דבר, שיהיו כל הנסיעותיו שוות. אז אם כן, מכיוון שאתה צריך לחלק ל4 שווה בשווה, אתה יכול לחלק או 4 או 8. 8 לא יכול להיות. אז אם כן, חייב להיות 4, 6 גם כן, אם 6 אי אפשר לחלק ל4, שיהיה חוט שלם לכל אחד, אז חייב להיות 4 חוטים. עד כאן דיברנו לגבי הכמות של החוטים ששזורים בשביל לעשות את בגדי הכהונה. עוברת הגמרא עכשיו לדין נוסף שנאמר לעניין בגדי כהונה. אמר רחבה, שם חכם, אמר בשם רב יהודה, הלכה. אדם שבא לבגדי הכהונה וקורע אותם, מקבל על זה מלכות. המקרע בגדי כהונה לוקה, כי הוא עבר על מצוות לא תעשה שבתורה, ואדם שעובר על מצוות לא תעשה חייב מלכות. איפה כתוב לא לקרוא את בגדי הכהונה? שנאמר על המעיל, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה שפה לפיו, לא יקרע. תורשים מזה שאסור לקרוא בגדי כהונה. מתקיף לרווח הבא יעקב, מי אמר שיש איסור לקרוע את המעיל? אולי התורה אומרת, תעשה את המעיל כל כך חזק שהוא לא יקרע בקלות. ודילמה, אחי כאמר רחמנה, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה סביב לפיו, תעשה אותו כל כך חזק, עד כדי כך, אחי כמה אחמנה, נאביד לי שפה, תעשה לו שפה כזאת, כי כדי לא ניקרה. מי אמר שהתורה באה לאבי, מצוות לא תעשה למי שקורא את המעיל כדי שיקבל מלכות? תרצה מה זה לא ייתכן. מי כתיב שלא ייקרה? שלא ייקרה? אם זה בא להסביר מה הסיבה שכל כך מאבים, עושים אבה את שולי המעיל, כדי שזה לא ייקרה, שזה יהיה חזק, תכתוב שלא ייקרה. למה התורה כותבת לא ייקרה או לא ייקרה? אבל להגיד שיש פה מצוות לא תעשה, שאסור לקרוע בגדי כהונה. הלכה דומה לזה. אמר רבי אלעזר, הרי בגדי כהונה של הכהן גדול, אחד מהם היה חושן, שהיה עליבו, והוא היה קשור למעלה לרצועות כאלה של האפוד, שזה היה בגד ככה שמאחורה הוא היה מכסה את כל הגב, והיה ככה מכסה מסביב עד למטה. זה בגד יפה כזה, מי שרוצה יכול לראות בתמונות של בגדי הכהונה. אבל פחות או יותר ככה זה היה נראה, כמו סינר כזה. עכשיו, החושן צריך להיות מחובר לאפוד למעלה. אמר רבי אלעזר, המזיח חושן מעל האפוד, מי שמזיז ומפריד את החושן מהאפוד, כמובן מן הסתם שלא לצורך, הוא לוקה. כמו שהגמרא מביאה את הפסוק, שכתוב אלוהי זך החושן מעל האפוד, שאסור להזיז ולהפריד את החושן מעל האפוד. וכן, הלכה נוספת, הרי הארון שהיה בקודש הקודשים, שבתוכו הכניסו את לוחות הברית, היו לו שתי מוטות, שאיתם היו נושאים את הארון, כשהיו הולכים איתו ממקום למקום. את אותם המוטות היו מכניסים בטבעות שהיו בצידי הארון. היו משחילים את המוטות בתוך אותם טבעות, בצד ימין ובצד שמאל. התורה כותבת, לא יסורו ממנו. בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. הגמרא עכשיו מבינה, אמר רבי אלעזר, המסיר בדי הארון לוקה, שנאמר לגבי החושן, לא ייזך החושן מעל האפוד, וגם לגבי הטבעות כתוב, הטבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסור ממנו. אז אם כן, מי שעובר על המצוות לא תעשה הזאת, לוקה. נסה הגמרא להקשות על זה. מתקיף לרב אחא בר יעקב, מי אמר שיש מצוות לא תעשה להפריד בין החושן לאפוד, או להוריד את המוטות מהטבעות של הארון? ודילמה, כי כאמר רחמנה, לגבי למשל החושן והאפוד, חדקינו ועבדינו שפיר. תקשור טוב את הפתילים שיתחבר, שהחושן והאפוד יתחברו טוב כאן למעלה בכתף. וכן, לעניין הארון, מה שכתוב, לא יסורו ממנו, שהמוטות, הבדים לא יסורו מהארון, הכוונה שתעשה אותו ממש אדוק, חזק, שלא יהיה אפשר להוציא את המוטות. לא שזה בא לומר שאם מישהו מוציא הוא עובר על לא תעשה. זה פשוט הוראה איך לעשות את הארון, אולי זה הכוונה. חדקינו ועבדינו שפיר כדי שלא ייזך ושלא יסור, לא ייזך החושן ולא יסורו הבדים מהארון. תרץ את הגמרא כמו מקודם, שלא ייתכן שהכוונה הוראה איך לעשות את הארון, אפוד והחושן, או ההוראה איך לעשות את הארון. כי אם זאת הייתה המטרה של התורה, שהיא אומרת לעשות חזק את הקשר שבין האפוד לבין החושן, והיא כותבת שהסיבה היא שלא ייזך, מי כתיב שלא ייזך? כדי שלא ייפרד החושן מהאפוד, לא כתוב ש, כתוב סתם לא ייזך. המצוות לא תעשה שאסור להפריד בין החושן לבין האפוד. וכן, וכי כתוב ושלא יסורו, שלא יסורו, שהסיבה למה צריך להדק חזק את העמותות, את הבדים של הארון כדי שלא יסורו, לא כתוב שלא יסורו, שזה כמו טעם, למה לעשות את זה מודק. כתוב לא יסורו, מצוות לא תעשה, שאסור להוציא את הבדים. רבי יוסי ברבי חנינה מביא סתירה בין שני פסוקים, רמי. צד אחד כתיב, בטבעות הארון יהיו הבדים, משחילים את המוטות האלה של הארון בתוך, בכל צד של הארון היו שתי טבעות. בצד אחד טבעת אחת ובצד השני עוד טבעת, והיו משחילים את המוט לתוך אותם טבעות. אז כותבת התורה, בטבעות אהרון יהיו הבדים בשני הצדדים, לא יסורו ממנו. הבין רבי יוסי בר בחנינה שזה לא יהיה לו אפשרות לזוז, לא יהיה לו אפשרות לצאת, לא יהיה אפשרות להוציא ולהחזיר את אותם בדים, את אותם מוטות. ומצד שני כתיב, והובא את בדיו בטבעות, שיש אפשרות להכניס את זה לתוך הטבעות, להוציא את הבדים מתוך הטבעות. אז הכיצד זה לא סותר? אלא צריך לומר שיש אפשרות להזיז את הבדים בתוך הטבעות, להוציא אותם, להכניס אותם, כאילו להזיז אותם קדימה ואחורה, אבל להוציא את הבד החוצה לגמרי מהטבעות זה קשה מאוד. זה מה שאומרת הגמרא. הכיצד מתפרקין, אפשר להזיז אותם מהמקום הלוך וחזור, ואין נשמטים. כי בשני הקצוות של אותם המוטות, אותם הבדים, הם היו עבים. ואז אתה לא יכול להוציא אותם החוצה מהטבעות, אתה אבל יכול, באמצע הוא דק, אז אתה יכול להחזיר, להוציא ולהחזיר, לא להוציא לגמרי, קצת להזיז, להחזיר, אבל לא יותר מזה, לא להוציא לגמרי. תניא נמי הכי גם, הברייתא אומרת אותה באותו דרך. הפסוק אומר, בטבעות הארון, אותם ארבע טבעות שיש בשני צידי הארון, בכל צד שתי טבעות, יהיו הבדים. אתה מבין מפה שהם צריכים להישאר תמיד ככה, הבדים בתוך הטבעות. מצד שני, יכול לא יהיו זזים ממקומם? תלמוד לומר והובא את בדיו בטבעות, זאת אומרת שאפשר להכניס את הבדים לתוך הטבעות. אז אם ככה, אי והובא את בדיו, שאתה יכול להכניס ולהוציא, יכול יהיו נכנסים ויוצאים לגמרי מהטבעות? תלמוד לומר, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו, שהם לא יכולים לצאת. הכיצד? מצד אחד הם יכולים לזוז, מצד שני הם לא יכולים לצאת. מתפרקים, מצד אחד אתה יכול להזיז הלוך וחזור את הבדים בתוך הטבעות, אבל ואין נשמטים, אתה לא יכול לשלוף אותו לגמרי החוצה, כי בשני הצדדים שלו הוא עווה, ולכן אי אפשר להוציא אותו מהטבעות לגמרי. המשכן היה מין אוהל, שהקירות שלו היו מעץ, עצי שיטים. איך העמידו את העצים האלה? עשו קרש, לצידו עוד קרש, לצידו עוד קרש, ואז שמו טבעות בקרשים, והשחילו בריח, ככה לתוך כל אותם הקרשים, וככה העמידו את הקרשים של המשכן. בעניין הקרשים האלה, אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה הדכתיב? עצי שיטים עומדים. עצי שיטים, תעשה את המשכן, את העצים של המשכן, מעצי שיטים. למה כתוב עומדים? מביאה הגמרא על זה שלוש דרשות. דרשה ראשונה, כמו שאמרנו, רבי חמא, בנו של רבי חנינא. שכמו של המחשה, כן? כשאתה בא לנענע ארבעה תמינים בחג הסוכות, אתה מחזיק את הלולב, שהחלק שלמטה כלפי מטה, והקוצים כלפי מעלה, העלים, ראשי העלים כלפי מעלה, כמו דרך שהם גדלים. אתה לא יכול לשים את הלולב הפוך, אתה לא יכול לנענע אותו הפוך. זה נקרא דרך גדילתו. ככה גם כשאתה בא ואתה קונה עצים אצל נגר, זה לא משנה לאף אחד לאיזה כיוון העץ גדל. אתה לא תגיד שמה, אני רוצה שאתה תבנה לי את הארון, שהעצים יעמדו כמו שהם היו כשהם גדלו. מה אכפת לי לזה צד הם? אבל במשכן זה כן היה חשוב. שהם היו צריכים להיות עומדים דרך גדילתם. כשחתכו את העצים של המשכן, היו צריכים לסמן את הכיוון לאן הם גדלו. תמיד כשעשו סיטוט באותם העצים, היו צריכים לשים לב ולעשות סימן, לדעת מה היה למטה בזמן שזה גדל, ולאיזה כיוון זה אמור לעמוד לכיוון מעלה. דבר אחר, דרשה נוספת, מה לומדים מהמילה עומדים? שצריכים שהם יהיו מעמידים את ציפויין, היו מצפים את עצי השיטים של קרשי המשכן, מצפים את זה בזהב. אז איך הזהב יעמוד? היו שמים מין מסמרים כאלה, שהיו מעמידים את הזהב על גבי עצי השיטים. והכוונה עומדים, שהם צריכים שיעמדו עליהם הזהב, אותם תסים של זהב, שאיתם ציפו את העצים. דרשה שלישית ואחרונה, דבר אחר, עומדים, זה חיזוק ותקווה. הרי בעתיד המשכן, בזמן של הפסוקים זה היה עתיד, היום זה כבר עבר, כן? בזמן שהקימו את המשכן, המשכן עתיד להיגנז. שם התומר, עבד סברן. זהו, לא יהיה יותר אותם קרשי המשכן. הוא בטל סיכויין, אין כבר יותר מה לחכות לזה. תלמוד לומר, עומדים בלשון נווה. הם שרים שעומדים לעולם ולעולמים. גם היום יש את אותם קרשים. אולי הם נגנזו, אנחנו לא יודעים איפה הם, אבל יש בהם עדיין תקווה. נראה שיש תועלת בזה שהם קיימים לעולמים. אולי נראה בזמן בניית בית מקדש השלישי, מה התועלת שיש באותם קרשי המשכן בדורו של משה רבנו. דרשה נוספת. ואמר אותו רבי חמא בר חנינא, מה דכתיב, רש"י לומד, שזה מדברים פה על הכיסוי, על הבד שאיתו כיסו את כלי המשכן. כתוב שם את בגדי השרד, שרד, מה זה שרד? לשרת בקודש. שרד זה מלשון שריד ופליט, כי למלא בגדי כהונה, מה נכנס כאן בגדי כהונה? כותב רש"י שעל ידיהם, על ידי בגדי כהונה, מקריבים הקורבנות המחפרים על ישראל. אז אמנם מדברים פה בגדי שרד שמכסים את המשכן, אבל עם בגדי הכהונה מקריבים קורבנות באותו משכן. למלא הם לא נשתייר מסוניהם של ישראל, כמובן בלשון הפוכה, שריד ופליט, רק בזכות בגדי הכהונה, בזכות הקורבנות, שרד נשאר מעם ישראל עד היום הזה, כמו שהגמרא מביאה במקום אחר, שגם כשאין בית מקדש, אמירת הקורבנות, סדר הקורבנות, הקדוש ברוך הוא מעלה, כשאדם אומר את סדר הקורבנות, כאילו יקריב קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. בזכות אותם קורבנות שאנחנו מקריבים ומחפרים על עוונותינו, יש לנו תקווה ועתיד. דרשה נוספת, מהמילה שרד, רבי שמואל בר נחמני אמר, דווי רבי שמעון תנא, בבית מדרשו של רבי שמעון שנו ברייתא, בגדים שגורדים אותם כבריאתם מכליהם ומסרדים מהם כלום. שרד מלשון מסרדים. מה פירוש? גורדים אותם כשהיו מורידים, זאת היו אורגים, קודם כל עושים בד בשביל לעשות בגדי כהונה. אז בדרך כלל איך עושים בד? קודם כל עושים יריעה של בד ארוכה, ואחרי שיש לך את הבד אתה גוזר כמו המידות שאתה רוצה לעשות את הבגד. בגדי הכהונה, ההריגה הייתה נעשית מיד בצורה של הבגד, חוץ מחלק מסוים, שאותו לא היו הורגים מיד, אלא היו תופרים אחר כך. זה מה שהפירוש. בגדים שגורדים אותם כבריאתם, היו מורידים אותם כבריאתם, כמו שצריכים להיות בסוף, מכליהם, ולא צריכים לגזור שום דבר בשביל לתפור את הבגד, חוץ מקטע קטן, ומסרדים מהם כלום, משאירים שם משהו שהוא לא הרוג עם הבגד. מהי היא? מה היו משיירים? ריש לקיש אמר, אלו מעשי מחת, חלק מהבגדי כהונה, עשו אותם בנפרד, כדי שיתפרו אותם עם מחת לשאר הבגד. חלק מהבגד השאירו והרגו אותו בנפרד, כדי לתפור אותו בהמשך על ידי מחת לשאר הבגד. גמרא מבארת תכף, איזה סוג, איזה חלק מהבגד תפרו בהמשך על ידי מחת. וזה מגיע על ידי קושייה, מי טבעי, בגדי כהונה, אין עושים אותה מעשה מחת. אתה לא עושה את הבגד חלקים חלקים ואז תופר אותם על ידי מחת לחבר אותם. אלא מעשה הורג את הכל יחד בפעם אחת. אתה עושה למשל קטונת, אתה הורג את הבד של הקטונת בפעם אחת. אתה לא הולך אחרי זה, אתה לא הולך לגזור ולתפור והכל, אלא פשוט הריגה אחת מושלמת. בזמן ההריגה של הבד ישר צריכה לצאת צורה של בגד. שנאמר מעשה הורג, ותרץ את הגמרא, אמר הבעיה. בפועל, באמת היו הורגים את הבגד בשלמותו, ישר מההריגה, אם שמים את ההריגה, הוא היה כבר בגד מוכן. רק היה חסר משהו. לא נצריכה אלא לבית יד שלהם, השרבול. את השרבול לא היו הורגים ביחד עם כל הבגד, אלא היו הורגים אותו בנפרד, ואחרי זה היו תופרים אותו אל הבגד. כנתניה, בית יד של בגדי כהונה, השרבול של בגדי כהונה, היא נהרגת בפני עצמה ונדבקת על ידי מחת עם הבגד, ואותו שרבול מגעת עד פיסת כף היד. השרבול היה מגיע עד כף היד. עכשיו אנחנו עוברים לתוך קודש הקודשים. שם היה אהרון, ברית השם, שבתוכו היה את הלוחות. אמר רחבה, אמר בשם רב יהודה, שלוש ארונות עשה בצלאל, והכניס, קודם כל ארון אחד רחב יותר, וגבוה, לתוכו הכניסו ארון בינוני, לתוכו ארון קטן. וככה הם השתלבו אחד בתוך השני. הארון האמצעי של עץ, וגובהו 9 טפחים מבחוץ, כמו שהתורה אומרת, ועמה וחצי גובהו, קומתו, עמה זה 6 טפחים, חצי משישה זה 3, 6 ועוד 3, 9 טפחים, סך הכל. עכשיו, העובי של התחתית של הארון עץ הזה היה טפח, זאת אומרת, בפנים הוא סך הכל היה 8 טפחים, בחוץ הוא היה 9 טפחים. הארון הפנימי היה עשוי של זהב, גובהו היה מבחוץ 8 טפחים, ובפנים זה היה 7 טפחים. התחתית עצמה היא טפח. עכשיו, כשאתה מכניס את הארון הפנימי בארון עץ, אז זה בעצם מגיע לגובה של הארון עץ, כי באמת הארון עץ הוא היה בפנים 8 טפחים. וכשאתה מכניס את הארון מזהב, 8 טפחים, גובה, הוא היה בדיוק נכנס פנימה, ומגיע לאותו גובה. הדפנות היו מגיעות לאותו גובה. והארון החיצון גם כן היה זהב, גובהו היה 10 טפחים ומשהו. למה 10 טפחים ומשהו? אז 10 טפחים, 9 טפחים, כדי להיות בגובה של הארון האמצעי. עוד טפח אחד בשביל האובי. איזה אובי? מלמעלה. אז לפי ההסבר הזה, למטה בארון מזהב החיצוני, למטה לא היה אובי תחתית ברוחב של טפח. אז אם כן, מה היה? אז למה זה לא 9 טפחים? למה זה, הרי הגובה של הארון מעץ היה של 9 טפחים. אז הארון החיצוני, כדי שהארון של 9 טפחים ייכנס בו והדפנות יהיו באותו גובה, אתה צריך לעשות את הארון החיצוני, מספיק שיהיה 9 טפחים. למה? מכיוון שהארון החיצוני, לפי ההסבר הזה, לא היה בו רוחב של טפח בתחתית למטה. אז אם כן, יש לך גובה של ארון עץ 9 טפחים, אתה מכניס אותו לתוך ארון מזהב שבתחתית אין לו כמעט עובי, אז מספיק לך שהגובה גם כן יהיה 9 טפחים. למה בכל זאת היה עוד טפח אחד יותר? למה זה היה 10 טפחים? כי בעובי של הטפח יותר זה היה מלמעלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הארון כשהוא פתוח, הרי 3 ארגזים. זהב החיצוני הוא זהב, האמצעי הוא עץ, והפנימי הוא היה זהב. היית מסתכל, היית רואה שתי הארונות הפנימיים, האמצעי והפנימי, היו הגובה של הדפנות נמוך יותר, והחיצוני היה קצת גבוה, בטפח אחד יותר גבוה, שבתוכו היו מכניסים את המכסה, שזה הכפורת. והמכסה היה, הכפורת היה עובי טפח, הוא בדיוק היה נכנס לתוך אותו טפח עשירי, בגובה. יש הסבר אחד כאן. עכשיו, למה צריך עוד משהו? למה 10 ומשהו? מה זה המשהו הנוסף? זה בשביל לעשות זר, כזה מין כמו כתר כזה יפה, מסביב, מלמעלה, מעל הארון. שואלת הגמרא בתניא, שהגובה של הארון החיצון לא היה 10 טפחים, אלא 11 ומשהו. מתרצת הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה שכתוב שהארון הזהב החיצוני היה של 11 טפחים ומשהו, כמאן דאמר, יש בעוביו טפח. שהעובי של התחתית למטה גם כן היה טפח. כמו הארון הפנימי והאמצעי, שהיה להם עובי של השוליים טפח, ככה גם הארון החיצוני היה לו עובי טפח. אז אם כן, אתה צריך טפח אחד בשביל העובי של שולי הארון, עוד 9 טפחים בשביל הגובה, שהוא יהיה שווה לגובה של הארון העץ, ועוד טפח אחד שיהיה למעלה, כדי שבתוכו יהיה מקום לכפורת. ועוד משהו בשביל הזר מסביב למעלה. מה שעכשיו אמרנו, שרב יהודה אומר שהיה רק 10 טפחים הגובה של הארון החיצוני מזהב, כי מנדה אמר, אין בעוביו של שולי הארון החיצון, אין בעובי טפח. ומה עם משהו? למה הוסיף עוד משהו לארון החיצון, לפי כולם? זה בשביל הזר, כי כתוב, עשית עליו זר זהב סביב מלמעלה, זה היה מין כתר כזה, בחלק העליון, מעל הדפנות של הארון, היה מין זר כזה יפה. אמר רבי יוחנן, כמו שהיה זר על הארון, ככה עוד 2 כלים היה להם זר. 3 זרים הם בכלי המשכן, של מזבח, כוונה למזבח הפנימי של הקטורת, ושל ארון, כמו שאמרנו, ושל שולחן, שהיה בתוך ההיכל שעליו היו מסדרים את ה-12 לחם הפנים. של מזבח, הזר שהיה מעל המזבח, זה מרמז על כתר כהונה, כי רק הכהנים מקריבים קורבנות על המזבח. זכה אהרון ונטלו. הוא זכה שהקדוש ברוך הוא קראת ברית, מה שנקרא ברית מלח, שהמלח מקיים לעולם, שהכהונה תישאר תמיד אצל זרו של אהרון הכהן. הזר של שולחן, שזה משפיע פרנסה והשירות, זה סימן למלכות, זכה דוד ונטלו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהמלכות תישאר אצל זרעו עד עולם. שמחכים למלך המשיח, שהוא גם כן משיח בן דוד. הזר של אהרון, שזה מרמז על הלוחות, זה כתר תורה, עדיין מונח הוא. אין איזה שהוא אחד שזכה לכתר תורה לזרעו אחריו. אלא זה מונח. כל אחד ואחד שווה לזכות בכתר הזה. כל הרוצה להתגדל בתורה ועל ידי זה ליקח את הכתר של התורה לעצמו, יבוא ויקח. מה זה כזה זול הכתר הזה של התורה? שככה משאירים את זה לכל אחד, מי שרוצה יכול לקחת. שמה תאמר פחות הוא משאר הכתרים? לא. תלמוד לומר התורה היא זאת שממליכה את שאר המלכים. התורה אומרת על עצמה במלכים ימלוכו. זה שממליך את האחרים הוא חשוב יותר מהם. כתר תורה חשוב יותר מכתר כהונה ויותר מכתר מלכות. רבי יוחנן הקשה קושייה רמי. מצד אחד כתיב את הזר כתוב בלי יוד. אפשר לקרוא את זה זר. אחד זר, אחד שהוא לא שייך. ומצד אחד קרינן זר מלשון כתר. זה בא להגיד שהכתר של תורה זה יכול להיות זר ויכול להיות זר. אם זכה ללמוד תורה לשמה ולקיים את התורה נעשית לו זר. אבל אם חלילה לא זכה והוא לומד לא כמו שצריך, אז התורה שהוא לומד הוא שוכח אותה. והתורה זרה היא ממנו. אם אדם לא לומד את התורה כמו שצריך ללמוד את התורה, התורה היא זרה ממנו. רבי יוחנן רמי ביקשה סתירה. מצד אחד כתיב שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אני מבקש ממך, אתה משה רבנו, ועשית לך אהרון עץ. מצד שני כתיב, מי עשה את אהרון? אחרים צריכים לעשות את אהרון, ועשו, לא אתה, ועשו אחרים אהרון עצי שיטים. זה המלאכה של משה רבנו, והיא נעשית על ידי אחרים. מכאן את תלמיד חכם, שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. ואז הוא פנוי לעסוק בתורה. על אהרון כתוב שמספיק, אתה יחס לקודש הקודשים, אתה רואה את אהרון הוא זהב טהור. בסדר? מספיק שמבחוץ הוא זהב טהור. לא. אומרת התורה, מבית ומחוץ תצפנו. כשאתה פותח את הכפורת, את המכסה, בפנים אתה רואה שהוא גם זהב. אתה צריך לראות שכולו זהב, גם מבפנים. אמר רבא, זה בא ללמד, חיזוק. כל תלמיד חכם, הוא כמו אהרון קודש, שאם אין תוכו כברו, אם הוא מראה כלפי חוץ שהוא תלמיד חכם יותר מאשר הוא בפועל באמת, והוא, למרות שהוא לומד תורה, הוא עושה עוול, אינו תלמיד חכם. יותר מזה, אביי ויתאי מרבא בר אולה, אמר, אדם כזה נקרא נתאב, שנאמר, אף כי נתאב ונאלך, מאוס. מי זה אותו אדם שהוא נתאב ונאלך? איש שותה כמים, שהוא לומד תורה שנמשלה למים, ועוולה, הוא עושה עוולה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, מה הדכתיב? הפסוק אומר, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה? הכסיל בידיים שלו הוא קונה חוכמה של התורה, ולב עין, הוא לא מכניס לליבו יראת שמיים, לומד תורה בלי יראת שמיים. אז מצד אחד הוא קונה חוכמה, אבל אין לו יראת שמיים, לב עין. אוי להם לשונאיהם של תלמדי חכמים, כוונה כמובן בלשון הפוכה, שעוסקים בתורה, ואין בהם יראת שמיים. מכריז רבי ענאי משל על זה. אדם יש לו חצר, אז הוא קונה שער כדי שאנשים לא ייכנסו לחצר וייצאו בלי רשות. אבל אדם לא קונה שער סתם. חבל על דאית לי דרתה, על דלת לי דרתה, חבל על אדם כזה שאין לו חצר, ותר עלי דרתי אביד, ויש לו שער ואין לו חצר, הרי השער מיועדת בשביל החצר, מה הוא יעשה עם שער אם אין לו חצר? אז זה רמז, חבל על אדם שיש לו תורה, שהתורה היא כמו שער, ואין לו חצר, שיראת שמיים זה נמשל החצר. התכלית של התורה זה להביא את האדם ליראת שמיים. אמר לו רבה לרבנן, אני מבקש ממכם, במתות המנייך, בבקשה ממכם, לא תרטון תרתי גיהנום, אל תלכו לגיהנום פעמיים, אל תרשון שתי גיהנום. מה הכוונה? אם לומדים תורה, אז צריך לעמול. אז אם לא לומדים כראוי, זה סתם כביכול אין הנאה בעולם הזה. בצד שני, אם לא מקיימים את התורה, אז אחר כך חלילה וחס לא יהיו בגן עדן. אז זה כמו שירושים פעמיים את העניין הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, מה דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה. מלשון שם, עם סמך. זה בא להגיד שהתורה היא שם. כמו מין תרופה כזאת. אם אדם זכה ולומד תורה ומקיים אותה, נעשית לו התורה שם החיים. ואם חלילה לא זכה, שהוא לא מקיים את התורה, אז אותה תורה נעשית לו, חלילה, שם מיטה. והיינו דאמר רבה, דאומן לה, אדם שתורתו אומנותו, שמה דחיה, זה בשבילו שם חיים. אבל דלא אומן לה, מי שלא עיקר החיות שלו זה התורה, שמה דמותה, זה כמו שם המוות חלילה. אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן הקשה סתירה בין שני פסוקים, רמי, מצד אחד כתיב, פיקודי השם ישרים, שמחי לב, זה אמור להביא שמחה, הוא כתיב אמרת השם צרופה, כמו שצורפים באש, צורפים בקור האש את המתכת, להוציא ממנה את כל הפסולת. אז זה משמח או שזה מצרף את האדם? תלוי. זכה, אם אדם למד ומקיים את התורה כראוי, התורה משמחתו. ואם חלילה לא זכה, אז אותה תורה צורפתו, חלילה בייסורים וגיהנום. יש לה כי שאמר, לא צריך להגיע לפסוק פקודי השם ישרים משמחי לב, כדי לראות את ההבדל בדרך שאדם לומד תורה, בהשפעה שהתורה משפיעה על האדם. אלא מגופי דקרנף, כמעצם הפסוק שכתוב שהתורה היא צרופה. אם אדם זכה, אז צורפתו. התורה מזקקת אותו ומבדילה אותו לחיים. מבדילה בינו לבין הדברים שאינם טובים. ואם אדם חלילה לא זכה, אז אותה תורה חלילה צורפתו למיטה. מבדילה אותו חלילה למיטה. יראת השם תאורה, רק אז עומדת לעד. אמר רבי חנינא ז"ל, לומד תורה בתאורה, שאז יש לזה קיום. מה היא? איך אדם יכול לזכות ללמוד תורה בתאורה? נושא אישה, ואחר כך לומד תורה, כי על ידי שהוא נשוי, הוא ניצול מירורי עבירה. בהמשך, הפסוק שמה אומר, עדות השם נאמנה. מה פירוש עדות נאמנה? התורה היא בעצמה מעידה על האדם. אמר רבי חייא בר אבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה. תורה בעצמה תבוא להעיד מי קיים את התורה, מי חלילה לא. במשכן כתוב שעשו שם פרוכת בין ההיכל לקודש הקודשים. היא הייתה מעשה רוקם. וכתוב גם כן שנעשתה מעשה חושב. מה ההבדל בין רוקם לחושב? אמר רבי אלעזר, שרוקמים במקום שחושבים. קודם עשו חושב, קודם עשו ציור, איך הולכים לרקום, ואחר כך רוקמים כמו הצורה שעשו. תנא משמי דרבי נחמיה, מה פירוש רוקם? מעשה מחט. כשאתה רוקם בתוך בד צורה מסוימת עם מחט, אז אתה מעביר את המחט מצד אחד של הבד לצד השני, ואחרי זה מחזיר לצד הראשון, ואז מחזיר לצד השני, ואז הצורה שאתה עושה, רואים אותה בשני הצדדים. לפיכך, פרצוף אחד בשני הצדדים. חושב, הכוונה מעשה הורג, שהורגים בזמן ההריגה של הבד, אז עושים את הצורה. וזה גם כפול בשני הצדדים. יש שתי קירות נפרדים לאותו בד, מקפלים אותו לשניים. לפיכך שני פרצופות, יכול להיות אריה בצד אחד ונשר בצד השני, כי ההריגה אפשר לעשות בצד אחד ציור אחד, ובצד השני ציור אחר, ועד כאן דף ע"ב.